ישראל במלחמה, לוח שידורים מיוחד ב-103 FM. עכשיו ינון מגל ובן כספית.
1 2 1 2. כן, בוקר טוב, בוקר אור. מה קורה? איך אפשר להתקדם מפה? איפה היינו?
איפה לא?
מה, 8-2 אגב לשאלתך.
אה, לא ראיתי עוד הבוקר. ואנחנו לעומת זאת פרקנו את הפועל חיפה בכדורסל.
יפה, יפה.
והיה ביציאה האולטרס של הפועל, היה אחד השלטים היותר מוצלחים של העת האחרונה, בן גביר מתהפך ברכבו, שגרר הרבה העלאות ברשת. אגב, אתה זוכר את האירוע הזה שהם עברו באדום והתנגשו במישהו שעבר בירוק ברמלה?
שמה?
הוא לא איתנו. תן לו רייטינג עם קידומת 8 והבן אדם אף על עצמו. איך אמרה מירי רגב? הנה פעם אחת שהיא צודקת, מניאק שאף על עצמו. אז הוא עכשיו, הוא מרחף, כן, רואה את הכל ממבט הציפור. התאונה שבה שר לביטחון לאומי שנסע שוב בלי חגורה נותן הוראות לנהג שלו שיש לו גיליון הרשאות בתנועה באורך של הגלות כולה, וגם גנב את האוטו של אבא שלו בגיל 3, זה הנהג של השר, כן? לעבור באדום, נכנסים ופוצעים, אגב, לא פשוט, את נהג מסכן שעבר בירוק, ועוד קופצים עליו המאבטחים עם נשק, כמעט הורגים אותו, את הנהג שעבר בירוק. אתה זוכר את האירוע הזה? יופי. אז לעמית סגל היה, כבר התקדמות, לעמית סגל, בדיוק כשעשינו פגוש ממש יום או יומיים אחרי זה, והוא לא, הוא לא אמר את זה, הוא אמר את זה רק אחרי, כאילו קפץ לו הברקה, אתה יודע מה זה היה? זאת אומרת, כמעט הרגו את המסכן, פיגוע הידרסות.
פיגוע הידרסות.
כן.
יפה.
אתה מבין, הוא היה מפגע, הנהג האומלל שעבר בזה.
ברור, מצחיק.
טוב, אם הגעת, אתה רשאי להתחיל, בגדול.
טוב, מה יש לנו? קודם כל, תשמע, אין לי כוח להתחיל כבד. תן לי לראות משהו קליל. אתה יודע, בוא נתחיל קליל. בוא נתחיל קליל, יאללה.
קלילות זה שמחה שני.
היו שני ציוצים, אני רוצה להקריא לכם שני ציוצים. אני רוצה לעשות הפעלה למאזינים והצופים שלנו. מי מנצחת, אוקיי? הראשונה קוראים לה לירי בורק.
כן.
בורק שביט. הציוץ שלה מה-27 לחמישי, מ-3-4 דקות אתמול בצהריים. שימו לב מה היא כותבת. זה לא אתמול, 27 זה שלשום, כן. הסעודים מדווחים על ירי בין כוחות צהל המצרים ליד מעבר רפיח. הוא בדרך לקלקל את השלום עם המצרים. שימו לב, לתסריט הזרימה. הקורלציה בין שני המשפטים, הסעודים מדווחים על ירי בין כוחות צהל המצרים ליד מעבר רפיח, הוא בדרך לקלקל את השלום עם המצרים. כלומר, המצרי פתח באש של חיילי צהל, ביבי מקלקל את השלום עם המצרים. אוקיי? זה אחד. זאת לירי. מלירי אנחנו עוברים למגי. מגי או מגי, איך שקוראים לה, מגי.
תגיד, הם משלמים לך, האנשים האלה?
כן.
אתה עושה
כן,
להם?
כן,
שאתה, כאילו, זה הרי name recognition, זה שווה און טופר, יש פה 300 אלף מאזינים. אני שואל מרצינות, אני מכיר אותך, הרי אתה תגבית שום הכל
בתור דבר. בתור אחד שגידל את רמי בן יהודה ואיציק זרקה ועוד כל מיני אנשים, כן, אז אין לך הרבה, איך אומרים?
כן, אבל אלה אנשים שהם בשר מבשרו של הליכוד, מנחים אירועים, חברי מפלגה, מצולמים,
יוצאים ראשי הליכוד, הם ראשי הליכוד.
לא, אתה אמרת ראשי הליכוד, אני אמרתי מדויק.
יפה, עכשיו אנחנו עוברים...
באים ויוצאים מלשכת נתניהו? מתי לירי בורק הייתה בלשכתי או בלשכתו של יאיר לפיד?
אוקיי, עכשיו, אתה משתף אותה הרבה בטוויטר.
כשהיא כותב דברים נכונים, היא משתף רבים.
אוקיי.
אפילו אותך כשאתה כותב דברים לא נכונים.
היא מראשי המחאה, אתה יודע, היא הולכת שם, מצלמת כל היום.
הבנתי. טוב, אתה יודע מה, סליחה על ההערה, זה אידיוט אני, תמשיך.
עכשיו, מישהי בשם מגי אוצרי, כן? שהיא כוכב עולה בשמי השמאל, שימו לב לרציונל אצלה. הייתי עדה עכשיו לתאונת דרכים עם פצוע. אמבולנס עצר ליד מה שיצר באופן מובהק, פקק. האם הנהגים מסביב התחשבו, הציעו עזרה? הצחקתם. במקום הם צעקו על הפרמדיק שיזיז את האמבולנס, בסוגריים לאן, אחד אפילו צרח כל כך שהפרמדיק היה צריך לאיים בתלונה למשטרה. בקיצור, אין על העם הזה מורשת נתניהו. כלומר, אנשים צעקו על האמבולנס. זו מורשת נתניהו. זו מורשת נתניהו. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, מי לדעתכם מנצחת? אני אתן לכם בונוס, מגי עוצרי. עכשיו היא, אני משמיע לכם קטע מהטלוויזיה שהיא דיברה. ועכשיו תקשיבו שוב לרציונל, היא מדברת על אירוע שהמשטרה הצבאית חושדת, ומזה היא בונה תפיסת עולם שלמה על זה שחיילי צהל הם פושעי מלחמה. אוקיי, שימו לב לרציונל, שוב, תסריט הזרימה בשמאל, שוב, אני, אחרי הציוצים, אותו אירוע, שימו לב מה קורה כאן, בבקשה.
המשטרה הצבאית חושדת שחיילים היכו למוות שני הצירים הזאתים. הצבא המוסרי בעולם כבר לא מוסרי, ובתכלס הוא גם לא כל כך צבא. צהל הפך מצבא ההגנה לישראל לצבא השיטור בגדה, ממגן ישראל למדקי השטחים. זו אחת הסיבות לתפקוד הגרוע שלו בטבח. מאז אלאור עזריה במצח חוקרים וממסמסים. גם החיילים האלה כנראה כבר לא יורשעו. אבל אחר כך נבקש שהג אנטישמים, כי כאלה אנחנו הישראלים, יורים ומתבחינים.
כלומר, מצח חוקר...
אני פספסתי קצת.
מגי עוצרי.
אוקיי.
מצח המשטרה הצבאית חוקרת אירוע, אחרי זה היא אומרת החיילים האלה בטח כבר לא יורשעו כי ממסמסים את החקירות, ואנחנו בכלל צבא של רוצחים ופושעי מלחמה וכל הדבר הזה, ושוטרים בגדה ולא מנצחים ולא פה ולא שם. מה כאילו, זו הרמה, אני שואל, זאת הרמה שזה מה שאתם יודעים להנפיק? זה השטויות שכל דבר זה ביבי? תסתכלו על הטנטרום שלכם, אין משהו שאתם אומרים, בוקר טוב ביבי, לילה טוב ביבי השם, נפלה לי העץ ביבי השם, כואבת לי העין ביבי השם, מה זה השטויות האלה? מה זה האירוע הזה? אתם לא מבינים, אתם לא, באמת אין לכם טיפה של מודעות עצמית להגיד, בוא נה חבר'ה, אנחנו באירוע דפקטי לחלוטין, איבדנו אוריינטציה, איבדנו כיוון, אנחנו לא על הג'יירו, אנחנו לא על המצפן, אנחנו לא באוריינטציה, אנחנו לא יכולים לנווט פה, צריך לחזור לנקודה אחרונה מזוהה בשביל להתאפס שוב בברבור הזה. כאילו, אתם לא מבינים שכל היום הביבי, כאילו, מה? תראו את השקמה ברסלר הזאת, יש לך את השקמה ברסלר, תקשיבו עכשיו שקמה ברסלר, אוקיי? אתמול צהריים, היא נכנסת שם למכון ויצמן, יש שם דוכן של הנחת תפילין, היא מתחילה לצעוק על האנשים שם שהם עוברים על החוק, היא עומדת על מעבר חצייה אגב עם האוטו, עוברת על החוק, ומפריע לה שיהודים מניחים תפילין. לא הרפורמה המשפטית, לא שחיתות שלטונית, לא המחדל של 7 באוקטובר, לא החטופים בעזה, לא הגז, לא השוחד, לא הקורונה, לא הסגרים בקורונה, לא, מפריע לה לשקמה ברסלר, יצא המרצע מהסק, מה שמפריע לאישה הזאת, שבדרך חזרה אחרי שהיא חסמה מכוניות, כן, הפריע לאנשים להגיע לעבודה ולמבחנים ולבתי חולים וכל הדבר, כשעודם מחייכת במכונית שלה, כשהיא מצלמת את עצמה ומצוחקת שהיא מעכבת אנשים בדרכים שלהם, כן, היא מתחילה לצעוק על יהודים שמניחים תפילין, והיא קוראת לזה הדברים האלה. תקשיבו, בבקשה.
אתה באמצע החיים שלי מפריע, יש לך אישור לעמוד בדברים האלה? תיקח את
עצמך
שאני
אפנה
להצבא
שבחור בית. עזוב, עזוב אותה.
גבר, אתה עובר על החוק של המקום. תיקח את עצמך החוצה, אני חוגרת פה, אסור לך לעבוד עם הדברים האלה. אתה קשור לילדים?
תקשיבו, זה פשוט טקסט מדהים. אתה עובר על החוק, אתה עובר על חוקי מדינת ישראל וחוקי מכון ויצמן. חוקי מכון ויצמן, אני אקרא להבטחה. אתם קולטים עם איזה אנשים אנחנו מתעסקים פה? באיזה אנשים מדובר? מה מפריע לאישה הזאת? על מי היא צועקת? על צעירים חבדניקים שמניחים תפילין של ליהודים? הנה, רצית שאני אפתח. פתחתי, מה הבעיה?
בכלילות עושה את זה.
כן, זאת אומרת, בגדול, לפי שיטתך, הגיוני לדבר על לירי בורק שביט, אם אני זוכר נכון, ומגי עוצרי או צערי, אבל על ביבי לא. זאת אומרת, כל הטוב הזה שהאיש הזה הביא לנו, ובעצם הרס לנו גם את החיים וגם את המדינה, ואולי גם את העתיד, זה לאס מלהזכיר. אבל מישהי שאמרה משהו על מישהו, ואני לא זוכר כבר מה אמרת עליהן, זה סבבה. אז אם בשביל התחלה נתחיל ככה. אחד, אנחנו נמשיך לדבר רק על ביבי, כי הוא בעצם המחולל של כל האסונות של עם ישראל, ואת זה יודעים אפילו ביביסטים עמוק בתוך ליבם. שתיים, אם כבר אתה מתעניין בסטטיסטיקה, היום, לפני 28 שנה, הוא נבחר לראשונה לראשות הממשלה. 29 במאי 96. מלאך חבלה כזה מעולם לא ראינו. כולל, אין יום שהוא לא עושה משהו שפשוט מסכן את כולנו. לגבי הרייטינג, אתה יודע, עיון קל מראה שלמרות המספר אתה שלישי. אחרי 12 אם אף אחד לא עוזב את פלו אלטו, ו-13 עם וורט, או וורט, איך אומרים את זה?
וורט, וורט.
תוכנית שידוכים חרדית.
אני לא יודע מה זה וורט.
לא. אמיתי? לא יודע. עכשיו נתחיל.
וורט, כעיקרון שאומרים וורט, וורט זה אמירה, זה דיבור, זה וורט. זה כאילו שאומרים, יש לך וורט. מישהו שיש לו וורט, נגיד בדבר תורה, הוא רוצה לתת, יש לי וורט. עכשיו, כשאצל החרדים, כשמתחתנים, אז יש איזה אחד האירועים שלהם שעושים את ההסכם לפני זה, אז קוראים לזה וורט, כאילו שקובעים, אם אני זוכר, אם אני מבין נכון, אצל החרדים שם יש שמה. כשההורים נפגשים זה הוורט, אוקיי,
בסדר. הבנתי, סון, עכשיו שמת לב שמנהיג מחנה ישראל השנייה והמזרחית הסביר לי עכשיו מה זה וורט, כי אני לא יודע, אני אשכנזי. בקיצור, וזה היה הזמן שלך אגב, אז תורידו את זה מהשעון, משעון העצר. אז זה אמרתי על ביבי. עכשיו, בממשלה הקודמת שבה לא עסקתם, המשכת את הממשלה הקודמת, אתה גם התעסקת בלירי בורק שביט, ולא נגעת לא בבנט ולא בלפיד ולא בגנץ, למרות שהייתה ממשלה היום בדיעבד, הרי הכל יחסי בחיים, ממשלה נפלאה בכל התחומים. אתה התעסקת, כן, רק בדברים האלה. דיברתם על זה שאין לממשלה הזו סייעתא דשמיא. עכשיו, אם אז לא הייתה סייעתא דשמיא, אני שואל את עצמי מה קורה היום. ואני נזכר, למה אני אומר את זה? כי התפרסם אתמול, התפרסמו תחקרים של הגרדיאן על מה שנתניהו הורה למוסד ולכל סוכנות המודיעין הישראליות לעשות לטובת בהג פטו בן סודה וליורש שלה קרים חן. ולמען הסר ספק, אני חושב שצריך לרגל, וצריך לרגל גם אחרי אלה, וישראל מרגלת אחרי הרבה מאוד גורמים מדיניים או גורמים אחרים, והרבה פחות מה שעושה ארצות הברית. הבעיה היא שאתה נתפס, כי הראש הנוכחי שלנו, אתה הראש, אתה השם, כזה שלומיאל שהוא גם נתפס בכל דבר, והסיפורים שיצאו משם, שהבן סודה הזו מגיעה לפגישה עם שליט סודן, לא סודן, סליחה, קונגו, קבילה, ואז יוצא מן המחשכים יוסי כהן באמצע הפגישה, שבעצם קבילה משתף פעולה איתו ומאיים עליה. עכשיו, אני שואל את עצמי, מה זה עושה לקרים חניון שצריך להחליט על הצווי מעצר? הרי אנחנו חבורה של שלומיאלים, הרי זה צירוף של האחים מרקס, מונטי פייטון ואינספקטור קלוזו, אם אתם יודעים למי אני מתכוון בשלושת האייקונים האלה. וכשאתה רואה את לשכת מירי רגב, אם אפשר, תשמע, זה הוצאת דיבה, כל לשכה בעולם יכולה עכשיו לתבוע אותי, הערב רב הזה של הנמוכי מצח, עלובי נפש, בוא נאמר מאוד לא מוכשרים, שהייתי נותן להיות להם בלשכה של, אמרתי את זה כבר אלף פעמים, פיצוצייה בעיר ספר נידחת במשמרת לילה, כן? ששולחים פעמיים את הסרטון הלא נכון לתקשורת, ואחר כך כדי לצאת מזה פעם אחת הם פשוט עושים קמפיין על הראש של השבק, וראש השבק מתקשר לראש הממשלה, מעלים את מירי רגב, אומר לה, חבר'ה, הארגון במלחמה, אנחנו בתקופת שפל אחרי מה שעבר, אחרי החיות שלקחנו, תפסיקו את השטויות האלה. ונתניהו תומך במירי רגב, זה האיש על ההגה. אז זה היה, ככה, זו הייתה מה שרציתי להגיד כהקדמה. ועכשיו בענייניך. הזכרת, אני לא זוכר כבר מי אמירה שהפרמדיקים, וזה מזכיר לי, אתמול תינפת, אבל בתינוף כאילו שאין יותר ממנו, את מדה. אמרת ככה באבל פה ובקלי קלות שהם פחדו להיכנס לאופקים. ולא רק שעשית את זה, עוד לא היו לך נורות אדומות של הזרה, כשאתה מצטט בעצם את אלמוג כהן. זאת אומרת, זה בעצם האורקל מדלפי, או מניו דלהי יותר נכון, שאותו אתה מצב, ואני אמרתי לך, ואני לא מכיר את הסיפור בכלל, אמרתי לך, תשמע, כשאומרים דבר כזה, צריך קודם לספור עוד 10, לבדוק אם זה נכון, להתקשר לדובר מדע, או לראש מדע, אלי בין, תוך כדי שאתה מדבר, כבר קיבלתי את האמת ותקרנתי אותך, אבל כמובן שאלמוג כהן התנצל כבר, וכמובן שלא רק שהם היו באופקים, ויש להם תחנות באופקים, גם איבדו שם פרמדיק, וגילו שם גבורה עצומה, וראיתי שאתה בדרך מאוד מאוד אלגנטית, צייצת את ההתנצלות של אלמוג כהן, אז אנא ממך, תתנצל גם אתה.
לא, אני לא אתנצל, כי אוקיי, אני ציטטתי לא את אלמוג כהן.
אה, הבנתי.
כן, כן.
ואתה
אולי
אומר,
אתה תתנצל
כן.
על הפגישה שהמצאת לביבי ואמירם לוין.
לא, אני עומד מאחורי הסיפור.
עומד כשאמירם לוין מכחיש את הפגישה וביבי מכחיש את הפגישה, אתה עומד מאחורי הסיפור? בסדר, אז גם אני מכחיש, אז אני גם עומד מאחורי הסיפור של מדה, טוב? עומד מאחורי הסיפור.
קיבלנו פה את כל הסיפור.
שמעתי את אלמוג כהן.
את כל הסיפור.
אתה כבר...
של ינון מגל בקליפת אגוז, הרי אתה לא רק מצטט את אלמוג כהן, אתה גם ציטטת את החייל הממריד, ואתה רק מעלה את זה,
נכון.
אחר כך מתברר שזה חייל של
רפי קדושים,
והגנת על אורי ארוש.
לא באמת,
אז עכשיו אני רוצה רק אם ברשותך להסביר למאזינים שלנו וגם לביביסטים שבתוכם, שהם בסוף כולנו אחים, את הסיפור כולו. אני עומד עיתונאית מאחורי הסיפור שלי, שהשלכות, כל ההשלכות של הסיפור שלי, כן? זה אם הייתה פגישה או לא הייתה פגישה, בין, לכן גם אף אחד פה לא יכול לתבוע, כי אין פה אפילו הוצאת דיבה, ואני עומד מאחורי זה, אפרופו ביבי הכחיש, ביבי הוא שקרן, בן שקרן, לא אני אמרתי את זה, שר האוצר שלו,
ואמירם,
ואמירם, מכיוון שיש לי הקלטה שבה אנחנו שני מדברים על הפגישה, והוא מספר לי על הפגישה, לא, אני לא אעשה לו את זה, אני מוכן להשמיע את זה לך באופן פרטי, לא, אני לא אעשה לו, כי אתה יודע מה ההבדל? כי אני בן אדם ואתה לא. עכשיו, למה זה דומה? הוא משווה את זה לטינוף מזוהם שהוא מספר בתוכנית רדיו של 300 אלף מאזינים על זה שמדה, כן?
אני ציטטתי את אלמוג כהן.
אבל אתה לא מבין, תקשיב, אני לא חושב שאתה דביל, ואני גם לא חושב שאתה אידיוט.
שלא יאמן.
אבל אתה כן יכול להבין דבר פשוט. ציטוט זו דיבה.
לא ציטטתי, השמעתי אותו.
גם השמעה זו דיבה. אבל ינון, ינון, רגע, שנייה. שנייה, שנייה, שנייה. יש לך את הפטל תפוזים, איך אתה נקרא לזה? פטל ענבים?
פטל ענבים.
תן לגימה שנייה.
לא, נגמר, היו אבל אחלה להביא לי עוד אחד.
אז השר, תכניסו לו, זה
פוגע פה. לא, כי תראה, איך אתה מחפש אותי, אתה מחפש אותי שהשמעתי את אלמוג כהן.
זה פוגע פה בביטחון.
שהשמעתי את אלמוג כהן, אני כבר צריך להתנצל שהשמעתי את אלמוג כהן.
אז בבקשה ממך, תיתן לגימה של משהו.
טוב, נו, יאללה, תסיים.
ולא, אני מסיים. ותבין. אבל זה פשוט, לא צריך IQ, לא צריך פסיכומטרי. כשאתה משמיע משהו, אתה אחראי לו. אני היום בשלוש תביעות דיבה על ריטוטים שלא הוספתי עליהם מילה. מתי תבין את זה? ולכן אתה, כמי שמתיימר להיות עיתונאי, וגם היה עיתונאי, צריך, אמרתי לך את זה הרי בשידור, תספור עוד 10. וואטסאפ לזקי אלר, דובר מדע, פשוט, זה 10 שניות, ואז אתה בן אדם, ואתה משווה את זה לפגישה שהתקיימה בין ראש הממשלה לבין אמירם לוין.
שלא התקיימה.
תינוף. תינוף,
שלא
תינוף,
התקיימה בין ראש
אני מזכיר לך, אתה חשוף לדיבה. כי בסוף
הנה, אני אומר
שתפקע.
לך שלא התקיימה.
בסדר.
תתבע אותי.
אתה יודע מה?
נו.
אתה יודע מה? אני לפנים משורת הדין זורם.
יאללה.
יש לי פה טעות, ובאמת העללתי עלילת דם נוראית, הפגישה שלא התקיימה.
אוקיי.
אגב, לא בין
לא
נתניהו.
לא רק שאלת, המצאת.
בסדר.
המצאת כולל דברים המצאתי. שנאמרו בפגישה שלא נאמרה.
לא,
לצערי הרב. זה רק חשף את הפרקטיקות שלך, שאתה מפרסם דברים שלא קרו.
לצערי הרב, בשיחת הטלפון הארוכה שלי עם אמירם לוין, הוא סירב להגיד מה היה בפגישה, אבל סיפר עליה בערך 10 דקות. אבל אני, בסדר, אני זורם איתך. אתה משווה את זה, ואומר שהמצאתי, כן? אגב, אמירם לוין, דבר אחד, אתה יודע, גם מקורות בלשכת ראש הממשלה הסכימו איתך, היה באקווריום באותו בוקר, וישב לה, כי זה ראו אותו 4 אנשים. אבל לא משנה, אני הזמנתי אותו לשם. אבל אתה משווה את זה לדיבה מתואבת על ארגון שנלחם ב-7 באוקטובר ואיבד פרמדיק, ואתה מסביר שהם פחדו להיכנס לאופקים.
לא, אני מסביר, אלמוג כהן מסביר.
אבל אתה לא מבין.
תפסיק לפייקק.
אבל אתה לא מבין, אבל אמרתי לך 6 פעמים כבר. אתה אחראי גם כשאתה מצטט את אלמוג כהן.
אני אשם.
מה קשה בזה? עכשיו, זה לא רק אלמוג כהן. אין זוהמה שעוברת ברשת שאתה לא מפיץ בלי לבדוק, אין מחל מחייל ממריד שמתברר שהוא חייל של רפיק דושים, דרך באור ירוש שבועט לאדם מבוגר שאיבד שישה בני משפחה בראש כשהוא על הרצפה עד זוב דם ומתפאר בזה בקולו, ואתה לא מתבייש כי אתה רק מצטט ואתה רק אומר, לא אדוני, אתה מפיץ את זה, אתה אחראי לזה גם משפטית, גם ערכית וגם מוסרית. מאות אלפי אנשים נחשפים לרעל הזה בזכותך ובגללך. אתה המגפון של הרוע בישראל. תודה ושלום.
לא, לקבל ממך באמת מדד ערכי לזוהמה ורעל, זה באמת נס גלוי. זה חוסר מודעות משווה. בן אדם שהכי מטנף את הפה פחות או יותר בתקשורת, מכל העיתונאים.
בעולם.
הכי מנבל את הפה. אני לא מכיר עיתונאי שמדבר כמוך בזוהמה. אולי קופמן, אני יודע מה, ברמה הזאת, כל מיני אנשים שמטנפים, מקללים. אין מישהו שמקלל יותר ממך. אתה מאבד שליטה, אתה מתחיל לצעוק, אתה כל מיני דברים כאלה. אתה יודע שזה, אני צוחק ואתה צועק וצורח ומקלל וכל הדברים האלה. אז ולא רק זה, אתה גם בא מדבר על זה ששיתפתי את החייל הזה. אגב, הערב הוא יהיה בפטריוטים, כן? בחשיפה ראשונה, יבוא בקולו, יסביר את כל האירוע, אתה תוכל להסתכל ולראות מה, את לוזון, הוא ידבר בפטריוטים על הכל. בכל מקרה, מה שרציתי להגיד, עצם העובדה שאתה בכלל מדבר ששיתפתי חייל, הוא גם לא קרא לסירוב פקודה, אבל אתה שיתפת כל פוסט שקרא לסירוב פקודה. להתייצבות, כן? לאיש שירות, לאיך שקראתם לזה.
גם פה אגב אתה חשוב
כדיבה. שילבנתם את זה, כן? לא היה משהו שהממם והסייבר ההתקפי, כן? אלה הגיבורים הגדולים במלחמה, ראינו אותם איפה הם היו בשבעה באוקטובר, כל הממם וה-8200 שלכם, והמודיעין, אנחנו הצבא והחיל אוויר, ראינו איפה החיל אוויר שלכם היה בשבעה באוקטובר, אנחנו, ואיפה הייתה טייסת 69, ואיפה היה טייסת זה, וכל... ראינו, בסדר, אוקיי, הבנו, אבל אתם הייתם הצבא, ואתם הודעתם שלא יהיה צבא, ודני קושמרו כבר הודיע שאין חיל אוויר, ואתם פימפמתם ועשיתם, והיום אתם מדברים על זה שאני שיתפתי, אין לכם, שאני משתף רעל, שהעליתי את החייל הזה. אין לכם באמת טיפת בושה. טיפת בושה, את אורי ארוש במכות שרואים עם כל הכאב והצער, באמת שהבן אדם שעבר טרגדיה, הדבר נורא שהמשפחה שלו נרצחה, כן? אז, אבל הוא התחיל את המכות, הוא הראשון שמכניס אגרוף שם לפעיל ימין בפרצוף, ואני אומר עם כל, זה באמת טרגדיה נוראית, כאילו זה איוב, אבל זה לא נותן לו לגיטימציה להרביץ לאנשים, זה לא נותן לו, אסור, גם לאנשים שעברו טרגדיות נוראיות, אין לגיטימציה לא לעבור על החוק, ולא לפגוע באנשים, ולא לנקוט באלימות, לא למרב חג'אג', אמא של שיר חג'אג', השם יקום דמה, ולא לגדי קדם, איך? קדם? כן, נכון. קדם, גדי קדם, לא, לא, אף אחד, לא, הם לא יכולים לנקוט באלימות, ולא יכולים לעבור על החוק, ולא יכולים לעשות את הדבר הזה, אבל אתם הופכים את הכל. אתם הופכים את הכל, אז אני ששיתפתי את אורי ארו שאמר, כן, שזה האירוע, שמישהו אחר תקף, אז פתאום אני המכונת רעל, אתם במשך עשרות שנים, תסתכלו על התורים שלכם, תסתכלו על השידורים שלכם, תסתכלו מה אתם אומרים, תקשיבו למה שאתם אומרים, כמה תינופים על נתניהו, מה לא אמרתם על נתניהו? מה לא אמרתם? שקרן, רמאי, נוכל, האיש שפגע הכי הרבה בעם היהודי, דברים מטורפים, מטורפים. אני מקריא לך שאנשים כשיש תאונת דרכים מאשימים את ביבי, מה זה היה השני, חייל מצרי יורה ברפיח, הקראתי לך שתי, אז מאשימים את ביבי. אין משהו שלא, אין תינוף שלא אמרתם, אין עלינו, על ערוץ 14, עליי, על ביבי, על זה, אין משהו מתואב, רע, אלים, גס, בוטה, שלא אמרתם. אתם מכונת הרעל, זה הכל השלכות אצלכם, אתם שופרות, אתם מכונת רעל, אתם כל היום מדקלמים, זה פשוט, אתם לא תקשורת בכלל. אני אשמיע לכם את אברמוביץ', תקשיבו, את דברים מדהימים, כן, שהם עושים פה בזמן מלחמה. כן, חפש את זה רגע, הנה, אברמוביץ', בוא נראה. חייב להיות פה האירוע הזה ב... אוי, יש לי ארכיון מאברמוביץ', זה נהדר, אני אשמיע לכם את זה תכף. בכל מקרה, הוא אומר, הצבא שחוק. מדברים פה
מסממים את האנשים עם ניצחון מוחלט, הצבא שחוק, נשבר הלב, לא לאלה שאמור להישבר להם הלב, כאילו נתניהו בכלל לא נשבר לו הלב מחיילים שנהרגים. אתם מבינים אברמוביץ' מה הם אומרים? שנתניהו לא אכפת, לא אכפת לו שהחטופים מתים, הוא לא רוצה להחזיר את החטופים, לא אכפת לו שחיילים מתים, הוא מסמם את האנשים בסיסמה של ניצחון מוחלט. תקשיבו, זה או שזה טמטום מוחלט, באמת, אנשים מטומטמים, זה טמטום שהשנאה פשוט טמטמה אותם, זו רמה של טמטום, זה לדבר דברים פשוט מטומטמים, טמטום מוחלט, או שזה איזה רמה של פרופוגנדה ברמה, לא רוצה להגיד גבלסית, אז בוא נלך לפרבדאית ברמה ממש מתואבת. ביבי לא אכפת לו מזה שחיילים נהרגים? ביבי לא רוצה להחזיר את החטופים? הצבא שחוק, אתה אומר הצבא שחוק בזמן מלחמה? אתם מחלישים את העם? תפסיקו כבר! תפסיקו, תתעוררו! תתעוררו, די! די! אתם הורסים את מדינת ישראל! אתם גורמים לזה שנפסיד! אתם גורמים לזה שחיילים נופלים! תפסיקו כבר! אתם מחלישים את רוח העם, אתם פוגעים בעם ישראל. אתם, יש פה אירוע תנכי, ואתם ממש פוגעים בעם ישראל בזמן מלחמה. אתם מטורפים, תפסיקו כבר. תרגעו, תרגעו. קחו נשימה, קחו נשימה. תבינו שלבכם לא במקום הנכון. תתרכזו. תבינו שאנחנו עם אחד שצריכים לנצח במלחמה, שיש פה מנהיג, יש פה מנהיג שנבחר, ויש לו תמיכה רחבה בעם, רחבה מאוד בעם, ויש לו את כל הלגיטימציה המוסרית והחוקית להוביל את העם, ותתנו יד וכתף למלחמה, תפסיקו לפגוע בעם ישראל.
כן, אתה באמת מטורף, אבל אני כבר התרגלתי לזה. טוב, אז להשאיר ראש ממשלה...
הנה, ישר, אתה רואה כך אתה מתחיל, אתה רואה? עוד לא התחלת, זה נכון, מה שיש לך להגיד.
נכון, הרגע אמרת שאנחנו מטומטמים, כן? אבל את עצמך אתה אף פעם לא שומע. אתה מגפון של רעל שלא היה כמותו. אני גם בספק אם אי פעם יהיה. ואני כמעט בטוח שאתה יודע שכל מה שאמרת עכשיו מופרך, אבל הכל. אתה משווה ביקורת על ראש ממשלה שהוא אביא כל האסונות שלנו. לא בערכה ולא בטענה. הוא אביא כל האסונות שלנו. אתה יודע איך אני יודע את זה? כי זה קרה אצלו. ואתה יודע איך עוד אני יודע את זה? כי הוא הסביר לכל ועדות החקירה שהיו אצל אנשים אחרים ולא אצלו, שהיחיד שאחרי זה ראש ממשלה, היחיד, בעיקר בביטחון, הוא הסביר את זה, מכתב לוועדת וינוגרד למשל. ואת זה אתה משווה למה שאתם עושים. עכשיו, השמעת בחורה שנייה, אפרופו מה שמפרקים את הצבא, כן? הרגע הוא אמר את המשפט, איפה היה חיל האוויר שלכם? רק זה, רק המשפט הזה, הוא תאוב שאין כדוגמתו. זה פרי הבאושים של מלאך החבלה, חיל האוויר שלכם, כאילו מישהו כן היה מהצבא בשבעה באוקטובר. אגב, שלדג איבדו 5 לוחמים בשבעה באוקטובר, שלדג זה חיל האוויר. זה חבורה של מטנפים, מקצועיים, משווה את אורי ארוש, כן, גדי קדם.
ולגופו של עניין, איפה היה חיל האוויר?
נכון?
איפה היה חיל האוויר לגופו של עניין?
נכון, לא הפרעתי לך? את כל נאום הסתנה, סליחה, שמעתי בקשב רב, עיקיתי פה בפינה, לתוך דלי וחזרתי. אז אל תפריע לי. אז להאשים את ראש הממשלה, את מלאך, מה אדם להאשים? יצחק שמיר האשים אותו כבר. כבר אז. ולהגיד שיש לו את כל הלגיטימציה. כן, לבנט גם הייתה כל הלגיטימציה. מה עשיתם בלוויה של ברל חדריה שמואלי, עומדת שם אורלי לב, ואומרת, תצעקו עכשיו בנט בוגד. על צלף. אז הפצתם שהקצינים, שולחים את החיילים לגדר, כי הם כנראה ישראל השנייה, וגם משנים להם את הוראות הפתיחה באש שיהרגו. אתם הפצתם את התועבה הזו.
צדקנו, היה שם מחדל מטורף, כן, זה היה חלק מהבעיה של צה"ל, בגלל זה מה שקרה בשבעה באוקטובר.
אתה מפריע לי.
צדקנו בכל הביקורת על צה"ל.
אתה גם משקר. צדקנו. אתה גם משקר וגם מפריע לי. לא צדקתם, כי בתקופה ההיא צה"ל הרג 300 פלסטינים על הגדר, וגם הטענה שבגץ לא נתן לראות, לא היה ולא נברא. עלילת דם, ואת זה אתם אומרים כל יום בערוץ 14. והנה, אפרופו השמעת בחורה.
אני מבין שאתם רוצים להפיל את נתניהו ואתם בטירוף עליו. אבל אנחנו עכשיו במלחמה. אנחנו במלחמה. למה אנחנו, למשל, לא תוקפים עכשיו את הרמטכ"ל, את ראש אמ"ן, את רח"ט מחקר?
לא, אתה בדחן.
למה אנחנו לא תוקפים אותם?
נו.
אתם מגפון של זוהמה. אתם מטנפים את הצבא מ-8 באוקטובר.
לא הבנתי מה
זה
הייתה הקלטה הזאת.
אתה לא אמור להבין, אתה מפריע לי.
מה רצית להוכיח?
די, די. תפסיק. תשתה מיץ פטל, whatever. אתם פשוט... תשמע, ההיסטוריונים שיבדקו את ההתפרקות פה, יהיה לכם פרק ענק די בהתחלה. אתה ממשיך להצדיק, להגיד שגדי קדם תקף, יהודי בן 68.
כן, נכון.
שישה מבני משפחתו עכשיו רואים איך נתפלים לאשתו והוא בא לעזור לה. הוא לא נגע באורי
לא,
ארוש.
לא, רואים שהיא מתחילה.
לא, אתה מפריע לי. הוא לא נגע באורי ארוש. כן, ציפתה לה... ציפה לה שם בן אדם, למי ששישה מבני משפחתה, כולל
משקר.
הבת שלה.
אתה
משקר. ינון, אתה מפריע לי, ואם אתה רוצה שאני אתחיל להגיד לך את האמת על עצמך, אל תפריע לי. את האמת שאתה רואה כל בוקר בריא. אז אל תפריע לי פשוט. אנחנו בבוקר רגיש, אתה נסעת פה נאום סטנה של, אתה יודע, תשמע, אני כל כך שמח שזה בדיגיטל, הרי אתה לא תוכל לחזור בך מהדברים האלה. אתם מפרקים את הצבא כבר חודשים. אנחנו מתנפים את ביבי, הרי כל מילה שכתבתי על מלאך החבלה משנות ה-90, התגשמה רק הרבה יותר גרוע ממה שחשבתי. הרי הבן אדם הזה על חיל האוויר שלכם אמר שהמדינה יכולה להסתדר בלי שלוש טייסות, אבל לא בלי ראש ממשלה או ממשלה. בוא, נשמה, אמר נתניהו. המדינה יכולה להסתדר בלעדיך, להפך, מצוין, זה הוכח. ולסיום, תמונת היום של אתמול הייתה ארליך, אחד עיתונאי חרדי, לא חשבתי שהוא כסיל וגם עכשיו אני לא חושב שהוא כסיל, מעלה תמונה של נתניהו קורא את הספר של סיימון ג'ייקובסון על הרבי מלובביץ', הדרך לחיים בעלי משמעות, רק שהוא בלי משקפיים, ולכן כתבתי לו שם, הוא לא קורא נשמה, הוא עושה את עצמו קורא, כי זה כל האירוע, הוא עושה את עצמו ראש ממשלה, הממשלה הזו עושה את עצמה ממשלה, כשאנחנו רואים איך זה מתנהל, את האיכות האנושית, את הניהול, את המחירה הפומבית בשקל וחצי של כל מה שחשוב פה, והוא גם קורא ספר של הלובביצ'ר על עצות לחיים, זאת אומרת הלובביצ'ר יעץ לו, לעשות לאישה שיקס בגיור רפורמי או קונסרבטיבי, לאכול שרצים, להחזיר את
ישראל במלחמה.
מורן אלון, שלום, דובר ישוב בת חפר.
בוקר פחות טוב הבוקר, כן.
מה, יורים עליכם?
כן, בוקר שני ברציפות, שאנחנו מתעוררים בסביבות 7 בבוקר לירי מסיבי לכיוון הישוב.
מה זה ירי מסיבי? תאר לנו מה, כאילו מה, אתה בבית ומה קורה, מה אתה שומע?
קודם כל, קצת כדי לחבר את המאזינים, אנחנו מדברים על בת חפר, כן, יישוב במרכז הארץ.
איפה בדיוק?
מזרח עמק חפר, חלק משרשרת של 3 יישובים. בת חפר, יד חנה, בחן. בת חפר זה היישוב היחיד שהגדר שלו היא בעצם חומת ההפרדה, מצד הפלסטיני. אנחנו מדברים על 15 קילומטר.
זה בעצם כשנוסעים בכביש 6 מצד אחד תולקר, מצד שני בת חפר.
נכון מאוד, אנחנו מדברים על מרחק של 15 קילומטר מקו החוף בנתניה.
כן.
זה המקום, אנחנו מדברים מרכז הארץ. ומהשביעי לאוקטובר היישוב, או שרשרת היישובים במזרח עמק חפר, נמצאת במלחמה. באירוע מלחמה, הצבא עובד פה שבוע אחרי שבוע, בצורה אגרסיבית מאוד, וזה בסדר גמור, אבל אנחנו חלק מהאירוע. פיצוצים, ירי, ברמה כמעט יומיומית, אבל ללא ספק בימים האחרונים, שבועות האחרונים, אנחנו רואים פה אסקלציה משמעותית של הירי והירי לכיוון היישוב.
אוקיי, יש...
מה אומרים לכם גורמי הביטחון? אתם בטח בדיבור צפוף איתם. צהל אגב בבוקר כבר סרק את המקום, לא מצא חשודים, כאילו, יש סרטונים, הם מצלמים את עצמם גורמים.
כן, זה ריטואל קבוע, מתבצע ירי, ואנחנו רואים פה עכשיו איזושהי מגמה של ירי בשעות הבוקר הקריטיות, כמו קרי השעות שבהם התלמידים יוצאים מהבתים, להסעות, בתי הספר, גנים, ואחרי כחצי שעה, שעה גם התפרסם סרטון באינסטגרם, טיק טוק, מה שלא יהיה, של הצד הפלסטיני שמתעד את הירי.
כן, אני רואה את זה עכשיו אפילו.
כן, כן, זה ריטואל קבוע, זה לא פעם ראשונה שזה קורה, אבל ללא ספק אנחנו רואים תדירות הרבה יותר גבוהה.
תגיד, זה איסורי השלום, זה איסורי השלום.
כאילו כשהטרור מריח דם, אמר לפני שנה הבן של ראש הממשלה, אז הוא בא בהמוניו. אבל אני שואל משהו ענייני יותר. הכלים האלה מגיעים לבת חפר, הם יכולים להרוג, מבחינת טווח וזווית.
תראה, הירי מתבצע ממרחק יחסית גדול, דברים על טווחים של 300 מטר, אני לא איש צבא, אני לא יודע, אני יכול להניח שקליה יכול להרוג גם בטווחים כאלה, אבל היישוב, יש חומה מן הסתם, אבל תשמע, מה, חכים ליד המזל, שאולי זה כל פעם יהיה לנו מזל? אני לא חושב שזה הסיטואציה, אני חושב שצריך לעשות פה מעשה. הצבא, לאורך השבועות האחרונים, כמו שכולכם יודעים, כמו שמפורסם, מדלל כוחות, מדלל כיתות כוננות, ואנחנו מרגישים את זה פה פיזית, ואני חושב שהגיע הזמן לעשות אחורה פנה.
או שהגיע הזמן לגייס יותר אנשים לצבא, כי יש לו בעיית כוח אדם. זה לא שהם מדללים כוחות כדי לפגוע בכם, פשוט הצבא מתוח עד הקצה.
אני לחלוטין לא נכנס לסיבות, אני מסתכל רגע על מבחן התוצאה.
נכון, אתה צודק.
ולא, הסיבות הן, אתה יודע, הן הרבה מעלינו, רמה מדינית, רמת החלטות, אני לא נכנס לשם בכלל. אני רק בודק את זה במבחן התוצאה, ואני בודק ורואה פה את התושבים ביישוב, עם תחושת ביטחון, שכרגע נמצאת במקום הכי נמוך שיכול להיות. ואנחנו מדברים שוב על מרכז הארץ. 15 דקות מנתניה, 10 דקות מכפר סבא, רעננה.
יש דיבורי עזיבה בבת חפר?
אני... בוא נגיד, לא מכיר מישהו באופן שי שעזב, אבל השיח פה הוא בהחלט שם.
לאן הם יעזבו? ליד חנה? מה כאילו, מה יעזבו?
לא, אולי למתונה.
לבת חפר. אבל אין מה לדאוג, הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון, היא תדאג לנו, הכל בסדר.
לא, אבל אין מה לדאוג, יכול להיות שמתישהו תקום פה ממשלת ימין על מלא מלא, תחזיר את הביטחון.
לא, יש לנו את הרשות הפלסטינית.
ותחזיר את הביטחון.
אבו מאזן.
כי כשהטרור הוא מריח דם, עכשיו...
נכון.
אז הוא מריח דם.
נכון, הוא מריח דם, נכון, הוא מריח דם.
ומה שאתם הייתם עושים עכשיו, אם היה פה בנט,
או היה פה לפיד, זה מה שיש לך להגיד.
ואין לכם בושה.
הדבר היחיד שיש לך כל היום להגיד זה מה הייתם עושים.
כי אתם את כל העולם, כולם אשמים, כאלה בחור מבת חפר ישם.
חבר'ה, אני לא רוצה להפריע.
אז יש מרואיין, מה לעשות? אז יש מרואיין.
סליחה שנייה, אני לא רוצה להפריע, אבל חבר'ה, בסוף תזכרו, יש פה 6,000 איש שמתעוררים בבוקר לקולות ירי מחרידים, והילדים שלהם עם תופעות חרדה במיטות. זה דבר שאני לא, במדינה מתוקנת זה לא יכול להתקיים הדבר הזה.
אז מי מבחינתך אחראי על זה?
מי שאחראי על התקצוב, כן, של כוח אדם, מי שאחראי על תקצוב של כספים כדי להחזיק פה את מערכות הביטחון, מרכיבי הביטחון, קרי, חמל, כוחות צבא שיושבים על הגדר, כיתות כוננות, רב שץ במשרה מלאה, כל הדברים האלה חייבים להתקיים, מישהו צריך לייצר פה הרתעה.
טוב.
ומעבר לזה שהצבא, ואני אגיד עוד פעם,
תגיד לו ביבי, תגיד לו רגע שנייה ביבי.
בקיצור, בנט אחראי.
תגיד לו ביבי, כן.
לא, הבנתי, הוא כמובן.
טוב, מורן אלון, דובר ישוב בת חפר, תודה שדיברת איתנו.
תודה
לכם.
תודה. זה האוסלו שלכם.
כן, כן, הכל זה.
האוסלו שלכם.
בשום פנים ואופן שום דבר לא...
שהבאתם את המחבלים.
אתה לא אחראי על כלום.
נתתם להם נשק.
אתם חבורת הפסים,
הבאתם את הרשות הפלסטינית.
חבורת הפסים.
הנה עוד פעם התחלת לקלל.
חבורת הפסים, לא הפסים.
תמכת באוסלו.
הפסים הוא פסים. אני הייתי באוסלו בכלל בניו יורק, לא הייתי אפילו בארץ.
תמכת או לא תמכת?
עכשיו אני אשם.
תמכת או לא תמכת? אתה מבין מה אני אומר?
כן.
אוסלו שלכם.
כן, הכל זה אוסלו.
תמכת באוסלו או לא תמכת באוסלו?
אני בכלל, מה, תגיד, תשמע, אתה חייב לצאת מהדבר הזה. מה אני קשר רלוונטי? אני באוסלו הייתי בניו יורק.
זה שלכם, שלכם.
אתה מבין שהוא ראש ממשלה פה 17 שנה?
נו.
אתה מבין שהוא החזיר את חברון באוסלו? אתה מבין שהוא חיבק את ערפאת?
מה?
אתה מבין שהוא מצא חבר בבית הלבן? אתה מבין שהוא הלך לוואי פלנטיישן?
אתם נשארתם לו רשות פלסטינית.
ביבי, ביבי. עבר בהיסטוריה היהודית. אוסלו, תגיד, תפסיק לבלבל כבר את המוח עם השטויות שלך, זה לא ערוץ 14. אתה קריקטורה שמפיץ ארס וציאניד. ניד. זה מה שאתה, גדול המסיתים בהיסטוריה של תקשורת הישראלית.
שלח אמבולנס להוד השרון.
אבל זה הכל אוסלו ואני.
אמבולנס להוד השרון.
אני מסכים איתך, בסוף,
מה הכתובת לאמבולנס?
בסוף אני אשם.
אתה צריך דיפיברילטור?
אמרת לאמבולנס, בהמשך להשמצה, העלובה והמתואבת שלך על מדה, הם לא נכנסים להוד השרון.
ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד. עכשיו, אינון מגל ובן כספית.
1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1
שמונה שנה,
לפני 28 שנה בדיוק נבחר מר בנימין נתניהו, בנם של צילה ובן ציון, זכרם לברכה, לראש ממשלת ישראל בפעם הראשונה.
אתה לא שמעת כשאמרתי את זה בשעה
הקודמת? כן, שמעתי, כן. עכשיו מה שאני רוצה להגיד...
בדרך כלל אתה חוזר אחריי, טוב?
זה שבאותו ערב אמר הפרשן, הוא עדיין פרשן, באותו אולפן, אמנון אברמוביץ' והסוקרת, היא כבר לא סוקרת, מן הצמח, אמרו את הדברים הבאים. שימו לב, הראשון שזיהה.
שרוב של כל אחד הוא רוב, כך שאין כאן שום ספק. אני אגיד לך יותר מזה, אם הגברת מן הצמח הייתה פחות שמרנית ויותר מטירנית, היא הייתה אומרת לך הערב שהרוב של שמעון פרס על ביבי נתניהו גדול מכפי שהוא מסתמן כרגע. מינה, אני צודק או לא?
תרשה לי להשאיר את זה, מי באמת עשור להגיד אם אתה צודק או לא? אני מוכרחה להיות...
כן. עכשיו בואו אני אסביר לכם מה קורה. זה מסוג האולפנים שגונבים סוסים לפני השידור. מן הצמח אומרת לו, הנתונים הם יותר גדולים ממה שאני אומרת, ואז הוא אומר את זה באולפן, והוא אומר למינה, מינה אני צודק או לא, ואז היא לא רוצה להגיד את זה בשידור, אז היא אומרת, אני לא זה, מתחמקת וכל הזה. זה האירוע, בסדר? מסביר לכם איך הדברים עובדים. וכדרכם של אברמוביץ', כשנתניהו סיים את תפקידו, אז יש את המשפט המפורסם יותר של אברמוביץ', הוא אומר שנתניהו לא ייזכר בהיסטוריה, אם ייזכר בהיסטוריה בכלל, כן, אז זה יהיה, איך זה הולך שם, שר, בשולי ההיסטוריה, מה הוא אומר שם, זה... אם הוא יזכר, בן, מה, אתה זוכר מה, אני אחפש את זה?
שהוא לא, בגדול שלא, מי שלא השאיר חותם בהשפעה.
שורה, לא השאיר חותם אם בכלל.
משהו כזה.
לא השאיר חותם אם בכלל בהיסטוריה. ואני שואל, לדעתכם, האם נתניהו ישאיר חותם בהיסטוריה, או לא ישאיר חותם בהיסטוריה? והאם אמנון אברמוביץ' ישאיר חותם בהיסטוריה, או לא ישאיר חותם בהיסטוריה? הנה, נצער מתקן אותי, נתניהו יהיה הערת שוליים, אם בכלל בהיסטוריה של ראשי ממשלות ישראל. 1999, א' אברמוביץ'. בוקר טוב לפרשני מדינת ישראל, כל הגוורדיה שעדיין איתנו, שהולכת איתנו עשרות שנים, שתמכה באוסלו, שתמכה בהתנתקות, שתמכה בשקט בגבולות, שתמכה בזה שצריך לתת להם מדינה, שצריך לסגת מיהודה ושומרון, שצריך לרדת מרמת הגולן, שצריך לברוח מלבנון, שצריך לברוח מרצועת עזה, את כל האידיאולוגיה הזאת שיש עם פלסטיני שהוא רוצה שלום, כל החזיונות העיוויים שהם הביאו עלינו, כל הגוורדיה הזאת עדיין קיימת איתנו עשרות שנים, כן, ועכשיו הם את זה, מה הם אומרים עכשיו? צריך להפסיק את המלחמה, צריך להיכנע לחמאס, צריך להפסיק את זה, כן, הם רוצים, בשביל שאחרי זה הם יוכלו להגיד לנתניהו, אתה נכנעת, אתה הפסדת, הם מרוויחים שתי ציפורים באותה מכה, הם רוצים עכשיו להפסיד את המלחמה, להפסיד את המלחמה, להיכנע הם רוצים לחמאס. תראו אתמול ערוצי התבלה, פמפמו את הסרטון שהג'יהאד האיסלאמי הוציא עם החטוף סשה, כן, סשה, מה שם משפחה שלו? טרופנוב, כן? כמה מהר הם עברו לשדר את העמולת החמאס והג'יהאד האיסלאמי, כן? את המניפולציות, והם אומרים לך באולפנים, כן, זה מניפולציות רגשיות של האויב, והם עדיין פותחים עם זה את מהדורות התבלה שלהם, ומשדרים את הסרטונים, כפי שחמאס בתזמונים המדויקים רוצה, ואומר לאנשים מה להגיד, הם עושים את זה בזמן מלחמה. אתם קולטים מה, אתם קולטים מה עובר פה? אתם מבינים מה אנחנו עוברים? איזה מלחמת תודעה יש פה? אתם מבינים איזו מלחמת תודעה? זה העניין. בין מי שמחזק את רוחו של עם ישראל, את הזהות של עם ישראל, את החיבור שלו לשורשים של עם ישראל, את המהות של וההבנה למה הוא פה, למה הוא צריך לשלם את המחיר הזה, למה הוא צריך להיות חזק, למה הוא צריך לנצח, מה הוא מייצג בעולם הזה, לבין הצד השני שפשוט עושה דברים שהם פשוט נוראים בזמן מלחמה, שפוגע בעם ישראל. זה האירוע. ואני אומר לכם, תצטרפו אלינו, כן, לחזק את רוח העם. לחזק את רוח העם.
כן, אתה לגמרי מחזק רוח העם. טוב, קודם כל, כן, אברמוביץ' נפל, היו לו הרבה נפילות, והיו לו הרבה 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 יותר הצלחות, מאשר הפרשנות ההיא, ואני חושב שנתניהו היה מוכן לשלם הרבה, לא, סליחה, אלה לא משלמים על כלום, וגם אסור לו לשלם, אין לו כסף, רק היא מחזיקה את הכסף בבית. בוא נאמר, לשלם הרבה מהכיס שלנו, כדי שיישאר הערת שוליים. אבל הוא לא יהיה הערת שוליים. נתניהו יהיה הערת אסון. לדעתי, ה-29 למאי צריך להיות יום אבל, וצריך להכריז בו דקת דומיה. כי כל הרע שיש פה, התחיל ביום שהאיש הזה, חסר המעצורים, חסר הבושה, חסר המצפון, חסר הכלום, עלה לשלטון. פשוט דקת דומיה. אני שואל את עצמי אחריו, אם תהיה פה מדינה, ואני לא בטוח שתהיה, כי הוא ממשיך לפרק אותה, בעצם הימים האלה. מה יקראו על שמו של האיש הזה? אני יכול להציע בתי קברות למשל. למה להגיד קריאת שאול? ייקבר בבית העלמין השם נתניהו בתל אביב. בתי מטבחיים אפשר גם לקרוא על שמו. אפילו את יד ושם. על הדרך, אנחנו רוצים להיכנע לחמאס, כן, זה מה שאמר עכשיו בשקרן בשם ינון מגל. אני ממש כאילו חלומי זה להיכנע לחמאס. ולעומת זאת, מי שכל כך רוצה לנצח את החמאס, זה נתניהו. זו המציאות בעולם המדומיין שחברי מכונת הרעל בראו לעצמם. אותו אחד שמכהן פה 17 שנה כראש ממשלה. מביא את השליח הקטרי, מסביר את זה בשדה תעופה, אתם זוכרים את הסרטון, למה הוא קיבל את ההחלטות ועוד אומר, ומנהיגותי לקבל את ההחלטות ולשאת במחיר, אז הנה המחיר. ואנחנו רוצים להיכנע לחמאס. ובאמת כן, מחזקים, תצטרפו אלינו, תשמעו, זה הסתירה הכי לא מצחיקה ששמעתי בחיים שלי. תצטרפו אלינו, אמר ינון מגל, ביום שהוא עדיין לא תינף על אף אחד ועל אף מגזר ולא על מדה ולא על השמאלנים ולא על משפחות שקולות, לחזק את עם ישראל, את רוחו. החיזוק הרי התחיל בלחישה היא לרב כדורי, אנשי השמאל שכחו מה זה להיות יהודים, נמשך לאורך עשרות שנים, אבל השמאלנים בוגדים, אותו שלט, משה מרון ממשיך להיות כל יום בכנסת על אישורי כניסה של הליכוד. זה החיזוק של עם ישראל, זה פרק את עם ישראל מבפנים. אבל דווקא אני מעדיף ללכת איתכם בקטנה, כן, להסביר לכם את מהות הביביזם דרך אירוע אפי נווה. במאי 2023, הערב רב הזה, ינון מגל בראשו, הריץ את אפי נווה לרשות לשכת עורכי הדין. ינון מגל מצייץ אז, השמאל נלחם עבור עמית בכר, ליושב ראש לשכת עורכי הדין ונגד אפי נווה, הם יודעים למה. וסרטון של איזה 4 דקות מערוץ 14. הערב בערוץ 14, פרופסור למשפטים בשם משה כהן אליה אומר, מי שחושב שכדאי להעמיד לדין את אפי נווה, כדאי שיחשוב פעמיים, הוא יושב על הרבה מאוד מידע. זה פרופסור למשפטים. זה איום של משפחת פשע. אז רגע, התחלתי. תומכי ההפיכה במאי 23 מריצים את אפי, במאי 24 מצייצים שמעשי השחיתות של אפי נווה רק מוכיחים כמה לחוצה רפורמה. אפשר למות, כאילו. הם זרקו אותו כבר מזמן מתחת לגלגלי האוטובוס, כדי לטנף על לשכת עורכי הדין המושחתת. היא מושחתת בתקופתו של אפי נווה, אגב. זאת אומרת, או שהלשכה תהיה מושחתת ורקובה אצל אפי נווה, אבל בידינו, או שלא תהיה לשכה, הרי הם רוצים גם לסגור אותה. והכי צחיק זה, איך קוראים לו, ריקלין, אראל סגל. זה אפי נווה נגד הדיפ סטייט. ואין מקום להסתיר את הבושה הזאת. ולסיום, לפעמים יש לי את התובנות האלה, המקרו תובנות, זאת אומרת, בעצם מה אומר ינון מגל ומה אומרים כל המחרים מחזיקים אחרי הרפש הזה. שהוא לא שולט על הצבא, כי בכל פעם שקורה איזה אסון זה בגלל הצבא, והצבא אמרו לו ומערכות הביטחון ולא היה מודיעין ולא משכו בדש שמילו. הוא לא שולט על הממשלה, זה תמיד מישהו אחר אחראי. הוא לא אחראי לא לכישלונות הטקטיים ולא האסטרטגיים, ובטח לא לכלכלה, ובטח לא מחירי הדיור, כי ב-2015 בראיון הוא אמר לעמית סגל ויונית לוי שזה בגלל ממשלת אולמרט שסיימה ב-2009. הוא לא שולט על כלום, אין לו השפעה על שום דבר. כל אסון שקורה, כל משהו שקרה, זה אוסלו, זה ההתנתקות, זה לא משכו בדש מילי, זה לא העירו אותי בלילה, זה לא זה. אז מה רציתם מבנט ולפיד? היה להם בסך הכל שנה. למה הסתערת עליהם כאילו הם פרסו את המדינה, באמת מכרו אותה בשוק השחור? הרי אם ראש הממשלה פה לא שולט על כלום, וזה הכל המערכות, מה רציתם מהאומללים האלה? מה רציתם מאולמרט? זה פשוט אין לתאר, אין לתאר זה. אני לא יודע אם את התקופה הזו יצטרכו לזכור היסטוריונים, סטיריקונים, מחזאים, קברנים, חירורגים, אבל זה פשוט תקופה, מעבר לזה שזה עידן הטמטום המוחלט, תקופה שאי אפשר להאמין שמתרחשת. תודה.
זה פשוט מאוד, כי בנט גנב את השלטון.
מאוד, גם
כן.
המאוד הזה, כי אתה...
כן.
כן, זה בכל פשוט. שהוא ראש הממשלה... אז האופוזיציה אשמה, וכשהוא ראש האופוזיציה, הממשלה אשמה, זו הפשטות.
כן, אבל זה פשוט.
תראו את קצת הטונים הזה, זה יותר מגוחך ממה שזה נשמע. זאת אומרת, הצליל יותר מגוחך מהמהות.
בנט גנב את הבחירות, בנט גנב את השלטון.
ברור, לא היו 61 ידיים.
תראה, נתניהו הוא שליח השם, כן? כי רוב עם ישראל בחר בו.
מרגע זה אני שותק, כי אתה פוגע בעצמך. תמשיך, אדוני גם נגע, הקדוש ברוך הוא נגע בו, נכון?
כן, ברור.
שלא ייגעו בי ככה.
נכון. הוא שליח השם. בנט הוא לא שליח השם. בנט עם שישה מנדטים
גנב בחירות.
עכשיו אני בסדר, אני פרסה אבל תורו של הפרסה לדבר. אבל תורו פרסה לדבר? מה לעשות? ככה זה עובד.
מתקנים אותי.
יפה.
יהיה רחובות על שמו רק לפלסטין, כי הוא חוזה מדינת פלסטין.
כן, בסדר, אוקיי.
נאום בר אילן אני כתבתי.
בן, אבל עכשיו תורי לדבר.
נכון, אני כתבתי לו אותו.
יפה.
יפה.
בנט גנב את השלטון.
גנב את השלטון.
הדבר אמרת הייתה ממשלה טובה. הדבר הטוב היחיד בממשלה היא שהייתה שנה, שהייתה קצרה.
כן.
באמת, זה באמת הדבר הטוב היחיד שהיה בממשלה הזאת. עם כל מיני שרים פרוגרסיביים, מרב מיכאלי, כל מיני אנשים הזויים, ניצן הורוויץ.
החליפו את אמירי רגב, אני מזכיר לכם.
תשמע, מרב מיכאלי לא בנתה כבישים ביהודה ושומרון.
לכן אין שם כבישים.
לא בנתה רמזורים ביהודה ושומרון.
נוסעים שם על דרכי אפר. כן,
לא בנתה. אתה שם לב שאתה מפריע לי, כן? אתה נורא רגיש שהיית מקודם כשהפרעתי לך, אתה היית נורא
בקטנה
רגיש.
בקטנה זה קריאות ביניים
כן, כאלה של הכנסת. כן, אז תשים לב, אז זה קטנה, אז אל תהיה אחרי זה, אתה נורא אלים כשאני מפריע לך.
אני גם
פדופי. יש לך קטע שאתה נורא אלים, אז כאילו,
טול קורה. וגם מקלל ומתנף וגדול המסיתים.
נכון.
נכון.
אז אני אומר...
אבל אני מקבל את הכל בניגוד לך.
אז אני אומר, הקטע הזה הוא פשוט, הוא נורא נורא פשוט. אתם גנבתם שלטון. בנט גנב את השלטון. הוא נשבע שהוא לא ימליך את יאיר לפיד לראש ממשלה. הוא נשבע שהוא לא יושב עם רם. עוד כל מיני שבועות שהוא עשה שם בנקיטת חפץ, כמו שאומרים, כן? והוא הפר את הכל, הוא פשוט שיקר. אז מה אפשר לעשות? הוא גנב למחנה הלאומי, הוא גנב את הבחירות. בא בתור ימין ונתן את הכל לשמאל. זה האירוע. עכשיו, אתם על הגניבה הזאת, על הגניבה הזאת, אתם בונים איזה ממשלה עם מנסור עבאס, כן? שאני אומר לך שלא חיסלו את סינואר, כן, בין היתר, בגלל שלא רצו לפרק את הממשלה עם רם, זה אני יודע. גם יוסי יהושע אישר את זה. גם יוסי יהושע אישר את זה ממקורות אחרים. אישר את זה.
שקר גס.
אתה משקר.
שקר גס.
יוסי יהושע אישר את זה מהמקורות שלו.
שש פעמים הציעו לנתניהו להוריד אותם.
בן, אל תפריע לי עכשיו בבקשה.
בנט נתן הוראה להכין מבצע חיסול.
אם אתה תפריע לי, אני אפריע לך.
בסדר, תפריע לי.
אוקיי, אז אני אפריע לך.
תפריע לי.
בסדר גמור.
לפחות אתה תנסה להגיד מילה אמת, אבל תעשה מאמץ.
אז האירוע הזה שבתקופה של בנט ולפיד לא חיסלו את סינואר כי לא רצו לפרק את הממשלה, לא רצו לפרק את הקואליציה. זאת האמת. ולא רק אני אומר את זה, גם יוסי יהושע, גם יוסי יהושע אומר את זה.
בכל פעם שתגיד את זה,
בסדר.
תעלץ לשמוע שזה שקר גס.
בוא נגיד, זה שקר לא פחות, כן, מהפגישה של ביבי עם אמירם לוין. בסדר?
100%.
סבבה. עכשיו... לגבי הממשלה, איזה רחובות יקרו על שמו, והוא עשה כל דבר שהוא עשה רע, והכל הוא רע, וצריך יום זיכרון ויום אבל. אתה לפני כמה זמן אמרת פה, שזאת הייתה המדינה הנפלאה בעולם. עכשיו, אם הוא, עכשיו אתה אומר, הוא לא אחראי על כלום, הוא בעצם אחראי כי הוא ראש ממשלה. בעצם אתה אומר, אתם אומרים, הוא לא אחראי על שום דבר. כלומר, אתה אומר, הוא אחראי על הכל. אז אם הוא אחראי על הכל, ואתה אומר שהייתה פה המדינה הנפלאה בעולם, בעולם, כן? הנפלאה בעולם. אז הוא אחראי גם על הדבר הזה. אז הוא אחראי על זה שהייתה פה המדינה הנפלאה בעולם. אתה חייב להסתנחרן עם האירוע, כן? מבחינה רציונלית, אם אנחנו הולכים ברציונל, כן? אמפירית, אז הדברים צריכים להסתדר. אם הוא אחראי על הכל, וזו הייתה המדינה הנפלאה בעולם לפני השבעה באוקטובר, כן? אז אנחנו אומרים שביבי נתניהו אחראי על זה שהייתה פה, או שזו הייתה המדינה הנפלאה בעולם. פשוט. עכשיו, הדברים שאתה אומר פה הם גם מוקלטים. ואני מאחל לך שאתה תוכל לחיות בשנים שבהם יהיו פה רחובות ודברים ומוסדות על שמו של נתניהו, כי הוא אחד ממנהיגי עם ישראל הגדולים בהיסטוריה. הוא אחד ממנהיגי עם ישראל הגדולים בהיסטוריה, כך הוא ייזכר, שנאלץ להתמודד איתכם תוך כדי, עם הערב רב, נאלץ להתמודד תוך כדי הכהונה שלו. האנשים שפגעו בעם ישראל ושרפו את האסמים, ופגעו בחיילים תוך כדי מלחמה. אבל הוא ייזכר כמנהיג גדול, אתה יודע למה הוא ייזכר כמנהיג גדול? כי אני מאוד מקווה, ואני שם פה את התנאי, שהוא ינצח את המלחמה הזאת. וזה בדיוק מה שאתם מפחדים ממנו. ובגלל זה אתם רוצים שנפסיד. אתם מפחדים שנתניהו ינצח את המלחמה. זה האסון הגדול ביותר מבחינתכם. שאנחנו ונתניהו בראשנו ננצח את המלחמה. כי אתם יודעים שאם הוא ינצח את המלחמה הזאת מול חמאס, מול חיזבאללה ומול איראן, הוא ייזכר כמנהיג גדול. ומזה אתם פוחדים. אתם מעדיפים שאנחנו נפסיד רק בשביל שנתניהו ייקשל ולא ייזכר כמנהיג גדול. למה? כי לבכם לא במקום הנכון. איבדתם את זה. איבדתם את האוריינטציה. איבדתם את הפוקוס. איבדתם את המצפן. אז תן לי בבקשה פרסומת אחת. מצד שני, פאולה רוזנברג איתכם. שזה כוח. פאולה רוזנברג גם חושבת שאנחנו אסון ופושה מלחמה וכל הדבר הזה. יש אצלכם כוחות. אני רואה בערוצים של העוזר שלי בענייני דיגיטל, סמנכ"ל אינון ניוז בדיגיטל, שולח לי את כל הסלבס שמעלים בערוצי הרכילות את הדברים שהם אומרים, זה מצחיק, זה קורה מצחוק, אלה חושבים ככה, אלה חושבים ככה, כל אחד יש לו זה, פושה מלחמה, תותחים, זה, כל הזה. אז פאולה רוזנברג בצד שלכם, שזה יפה. מצד שני, ניקי היילי בצד שלנו. ניקי היילי בצד שלנו, ואומרת שצריך להשמיד אותם ולחסל אותם, אבל איך אומר יאיר לפיד? ניקי היילי לא מבינה את אמריקה. ניקי היילי לא מבינה.
כן. כשנתקלים בחומת
בן, בוא, אל תתחיל כשהם נתקלים. אל תתחיל איתי בנתקלים. אתה לא תתחיל איתי פה בנתקלים, במכונת,
כל מה
שאמרת זה שטויות והבלים וכל הדבר הזה. לא, זה אי אפשר לעשות כאלה דברים, אתה מבין? עכשיו אתה תתחיל, וכל מה שאמרת זה שטויות והבלים, וזה לא הולך ככה, זה פשוט לא הולך ככה, הדברים האלה לא יכולים להמשיך ולהתגלגל בצורה הזאת, וצריך לעשות פה סדר, ודברים צריכים להיות בצורה מסודרת. מה אתה אומר? לא, אתה לא תתחיל עוד פעם, לא, זה לא יכול להימשך ככה, בן, אתה לא יכול...
סבבה, הפרעת מספיק, אתה יכול עוד כמה, קצת, קטן עוד כמה, אתה לא עושה את זה, אין לך אפילו חן, אני עושה את זה בחן. תגיד, סמן לי כשאפשר, בסדר?
זה היה היציאה הגדולה. להגיד שלי אין חן ולך יש חן זה דבר טוב.
לא, כשאני מפריע לך.
טוב, תמשיך, נו.
התשובה הפשוטה כשנתקלים באירוע זה להקריא לך ציוץ של עצמך מאפריל 21. הנאום של הבאס לא נועד לשמאל, מצייץ ינון מגל, הוא נועד לאוזניים ימניות. ולהתחבר לגוש השמאל, הערבים לא צריכים לנאום, רק להסכים. אבל בסוף מתברר שהם מעריכים יותר את העמידה על הזהות היהודית של הימין, ואליה הם מתחברים, כי אנחנו מדברים באותה שפה. עכשיו, למה אני מקריא
זה לכם? זה נכון, הערבים יותר מכבדים את הימין.
אני מקריא לכם את נכון. זה מסיבה פשוטה, שהרי אם הוא היה יכול, הוא היה מקים בעצמו ממשלה עם מנסור אבס. הרי נתניהו זה שגנב את השלטון אלף פעמים, כי הוא תמיד אמר
אבל לא הקים.
שהוא הולך להקים ממשלת ימין על מלא.
אבל לא הקים.
ותמיד הקים ממשלות עם השמאל, אם זה ציפי לבני, אם זה יאיר לפיד, אם
לא
זה
מרץ, you name it. לא מרץ.
You name it.
אתם הקמתם עם מרץ.
הם חוזרים לזה שבנט גנב את השלטון.
נכון.
כי מרץ, גם מרץ פסולים, גם לא יהודים, נכון?
הם אנטי-ציונים.
בנט, אני מזכיר לכם,
לא
קודם כל נתניהו, גם בעוד מיליון שנה, לא יעמוד במקום הכי רחוק שאליו מגיע הצל של בנט. בנט פשוט פטריוט ישראלי, הוא לא נרקיסיסט, פופוליסט, חזיר נהנתן, והוא פטריוט ישראלי, וראינו
שקרן.
את התוצאות, את התוצאות שלו ראינו.
וגנב את הבחירות.
עכשיו, בנט, אני מזכיר לכם, אמר שהוא יחליף את נתניהו, הוא אמר שהוא לא ייתן, לא ייתן ללכת לבחירות חמישיות, whatsoever.
הוא גם אמר שהוא יהיה ראש הממשלה, הנה, הצדיק את עצמו.
ועוד דבר שאמרת הרגע, שאני אומר שנתניהו חי על הכל, אפרופו, הייתה פה מדינה נפלאה. כן, הייתה פה מדינה נפלאה, שום דבר ממה שהיה פה נפלא, לא קשור אליו.
הוא לא הראש, הוא לא הראש.
אבל, אני רוצה לתקן, אנחנו לא אומרים שהוא אחראי על הכל. הוא אמר שהוא אחראי על הכל. אם אתם תעשו גוגל,
אם הוא אחראי על הכל, אז המדינה נפלאה בזכותו.
נכון, ועכשיו הוא הביא את האסון, הוא צריך ללכת, כי זה על המשמרת שלו.
אז הייתה מדינה נפלאה בזכותו?
עזוב, אני מדבר רק קדימה.
אני שואל, הייתה מדינה נפלאה בזכותו? אם הוא אחראי על הכל.
אם תקראו את דבריו של נתניהו, תראו, לא רק באותו מכתב לוועדת וינוגרד, הוא אומר אלף פעמים, עכשיו זו המשמרת שלנו. אנחנו אחראים. ההחלטה שקיבלתי על הכסף הקטרי לחמאס היא החלטה מנהיגותית ואני צריך לשאת באחריות. מסביר לוועדת וינוגרד שרק ראש ממשלה, הוא זה אפילו לא שר ביטחון, הוא כותב את זה. רק ראש ממשלה. מסביר בנאום מפורסם לאולמרט מעל דוכן הכנסת, למה לא בדקת? אתה אחראי על הצבא, אתה ראש ממשלה, למה לא בדקת שמוכנים? למה לא, כאילו, כי הוא כן בדק, הוא הרי איך הוא בדק? עם המשקפיים הברודות, אתם זוכרים את מסע החופשות האינסופי שלו לפני הטבח? אלה אמרו לו שצפיין מלחמה רב זירתית, והוא ישב עם גבירתו.
הצבא אמר לו שחמאס מורכה?
ישב עם גבירתו.
תגיד.
שם משקפיים ורודות, שבוע לפני הטבח הוא בא לינון מגל, שיצא לו במקרה שאלה עיתונאית.
למה אתה משקר?
והוא שואל אותו מה קורה עם ההתראה הזו.
למה אתה משקר?
יש בזה הגזמה גדולה.
למה אתה משקר?
עכשיו הוא ינצח את המלחמה מול חיזבאללה.
הוא לא היה שבוע לפני הטבח אצל ינון מגל.
וינצח את המלחמה מול חמאס.
למה אתה משקר?
וינצח את המלחמה מול איראן.
הוא לא היה אצל ינון מגל שבוע לפני הטבח.
ולכן כל מה שיש לי לספר לכם זה.
אתה משקר.
ההיסטוריה
הוא לא היה.
רואה אותו.
אתה כל הזמן אומר את זה, זה שקר. כי אבי הפצצה
האיראנית.
זה שקר.
שתיים. ההיסטוריה רואה אותו כאבי המדינה הפלסטינית, נאום בר אילן, שזה הפעם הראשונה שמנהיג המחנה הלאומי מכיר בפתרון שתי המדינות, זה נתניהו, ואפילו בקטנה, אבי הנמל הימי בעזה, זה נקרא פורט ביבי, על שמו, וזה מה שההיסטוריה, למזלנו הרב, ההיסטוריה לא ניזונה משקרנים כמו ינון מגל, והיא גם כנראה לא תבדוק מה נאמר בערוץ 14, היא תבדוק רק מה קרה בשטח, ובשטח...
שלום שחר סודאי, אחותו התאומה של סמל ראשון סהר סודאי, זכרו לברכה.
שלום.
מה שלומך? יהיה בסדר.
כן.
מתי הוא נפל שר?
ביום הראשון. אמרו לי בשש בבוקר. מפגיעה של טיל נ"ט.
וזה היה איפה?
הוא היה בעזה, בג'באליה.
בג'באליה. לפני שלושה ימים.
כן.
אתם עדיין בשבעה.
נכון.
והייתם שחר וסהר, תאומים.
כן, היינו רק שתינו.
רק שניכם?
כן.
האח היחיד שלך?
כן.
ספרי קצת עליו.
האמת בדיוק אני רואה משפט שהמחלקה שלו עשתה לו, של אמור מעט ועשה הרבה. זה משפט שכל כך מייצג אותו, כי גם איתנו עם המשפחה, הוא לא היה מדבר יותר מדי, הוא היה מאוד מופנם וסגור, אבל הוא היה מציין באמת בכל דבר שהוא עשה. אם זה בלימודים, אם זה בצבא. קשה לדבר עליו בלשון עבר.
כן, כן. מאיפה אתם בארץ?
האמת שעברנו הרבה מקומות. אנחנו עכשיו מתל אביב, אבל היינו, למדנו בפתח תקווה. היינו בבית ספר בפתח תקווה, כל החיים שלנו הרוב היה בפתח תקווה, וגם שהיינו קטנים, היינו במדים. עברנו הרבה מקומות.
והוא היה לוחם בגדוד רותם בגבעתי.
נכון, כן.
החוויה הזאת של הצבא שלו, כמה היא נכנסה אליכם לתוך המשפחה, גבעתי ולהיות לוחם וכל האירוע הזה?
נכנסה עמוק. אני גם בצבא, אז במיוחד במלחמה, כאילו היינו רחוקים, כל אחד סגר הרבה, וכאילו הוא מאוד אהב את הצבא. מאוד.
כן?
גם אם הוא... עכשיו אני אומר את החברים שלו מהמחלקה, היו אומרים שהוא היה אומר תמיד איזה סחורות, אבל עמוק בשביל הוא היה מאוד טוב. הוא אהב את מה שזה, והוא אהב את החיילים שלו, וכל מי שפגש אותו באמת התאהב בו. וזה מה שאני רואה, זה מה שמספרים עליו עכשיו, שאני יושבת עם חברים שלו, שאני יושבת עם המחלקה שלו, מספרים עליו רק דברים טובים. כמה בן אדם טוב הוא היה. האמת בדיוק גם אחד מהחברים שהיו איתו, שהוא היה מק, והחבר הזה היה סמל, בדיוק כתב לי הודעה. אני אשמח להקריא אותה.
בבקשה.
בבקשה.
הוא רשם לי מה קורה שחר, חייב להגיד לך, והייתי בגדוד שמו. 8 חודש, הייתי סמל ומק, פשוט התאהבתי בילד הזה, כמו החתן לכל דבר. הייתי הולך ומתגאה בו בכל מקום, שהוא המפקד הכי טוב שהיה תחתי. אמרנו את זה בין החברים, שאם יש משפט שמתאר את תודעי, זה 3 נקודות, פשוט 3 נקודות. אין מילים, רק מעשים, כל מקום שהעריצו אותו, אני מעריץ אותו. הוא דיבר עליי חמון, אני שולח לכם חיבוק ענקי לכל המשפחה, אני מפקד מחלקה ברותם, ואנחנו ממשיך לדרך את צער, דרך פעמים שלנו, לא יהיה חייל בפלומה שלא להכיר את הגיבור הזה. זה מורר אותי. אני לא הכרתי עליו הרבה דברים שמספרים עליו, בדיוק בגלל מה שאמרתי, שהוא היה ילד שקט ומופנם. רק לאחרונה, בתקופה של הצבא, יותר התחברנו. אם זה היינו מתקשרים אחד לשני, כי היינו רחוקים, והמרחק הזה קירב בינינו עוד יותר. ולשמוע עוד צדדים שלו, שהוא היה, שהוא עשה, שאוהבים אותו, זה טוב לשמוע את זה. זה טוב לשמוע שהוא נהנה, ושהוא עשה מה שהוא רצה, מה שהוא אהב, ושהוא באמת השפיע על כל כך הרבה אנשים. ידעתי תמיד שהוא... בן אדם מיוחד, שהוא גיבור אמיתי, אבל עכשיו אני מבינה כמה.
כן. שחר סודאי, אחותו התאומה של סמל ראשון שר סודאי, זכרו לברכה. תודה רבה שדיברת איתנו, המקום ינחם אתכם.
תודה.
תודה לכם.
תודה. שלום פרוספר עזרן.
שלום לכם.
תושב קריית שמונה, לשעבר ראש העיר, מה שלומך?
יותר טוב מאתמול, יותר טוב משלשום.
מצבך משתפר כל הזמן, פרוספר?
לא, כשפוגע פגז זה בדיוק מטר מהחלון ביתך, ומנפץ הכל, ואומר לך 2 מכוניות, ואתה ניצל בזכות זה, ש6 שניות הפרידו בינך, לבין הפגז, 6 שניות שבהם הייתה זעקה, ואנחנו לוקחים אותה בשיא הרצינות, וטסים לתוך חדר ביטחון, עוד לא מגיעים אליו, והכל מתפוצץ לך בבית. אז כשאתה עובר יומיים אחר כך, ואתה ממשש את גופך, ואתה עדיין חי, אז
כל השאר בונוס.
כן.
אז רגע, למי שעוד לא הבין, פרוספר עזרן, כמובן ראש העיר המיתולוגי וכו', לא עזב את קריית שמונה, המפונה, באופן עקרוני, ואחרי הרבה מאוד, 7-8 חודשים של מזל, אתמול זה קרה, או שלשום, המזל נגמר, ורקטה של חיזבאללה פגע לך ממש כאילו בבית בעצם.
כן, אבל היא לא הראשונה. יש לי עבר כבר בזה שקומה שלמה מביתי נהרסה, ולפני 3 ימים גם כן פגז במרחק של 12 מטר מביתי, והפגז הראשון שנחת בקריית שמונה פגע 20 מטר מהחלון שלי. ויש לי, בוא נגיד, היסטוריה ארוכה עם פגזים, בדרך כלל אני רודף אחריהם, לא הם רוצים אחריי, במהלך אין לי תפקיד. שני במדינה לא מצאו שהכישורים שלי מתאימים למשהו, אז אני בורח מהפגזים במקום לרדוף אחריי.
טוב, ומה אתה אומר על המצב?
המצב פקק רע מאוד, ממש רע מאוד. מדינה שמתיימרת להפריד על מלחמה ועושה מבצע בסך הכל, מדינה שאין לה כנראה כוחות מוכנים, כל המערכות שלה קרסו, ובמקום לעשות מלחמה על אויבינו בכל הזירות בהם היא מתרפשת, אנחנו עושים מבצע בעזה בלבד, ומשאירים, בוא נגיד, רצועה מאוף הים ועד הר דוב, מופקרת בידי ארגון טרור שפעם היה קטן, והיום הוא לבנון כולה, ואנחנו ממשיכים להתייחס לחיזבאללה, במקום להתייחס ללבנון, לנחות בבירות, לעשות להם כזה יום שחור, שהם יבינו שאו הם מפסיקים, או אנחנו ממשיכים לשרוף את לבנון. ובמלחמה כזו נראה לי מאוד מוזר שרק קבוצה קטנה נלחמת בעזה, וכל העם מתהולל במרכז הארץ מבלי שהוא ישים לב לכך שקרוב אליו לכפר סבא יש יישובים שאם עושים מהם את הרכבת, את פסי הרכבת, שוחטים גם אותך וגם את כספית, וכל אלה שיושבים במרכז הארץ לא משאירים מהם אחד. ולא צריך טויוטה בשביל זה, רק ללכת ברגל.
אז פרוספר, איך אתה מסביר את זה? בסוף, כאילו אי אפשר גם להגיד, טוב, אז בואו נחכה שהימין יעלה לשלטון, כי הוא בשלטון. אולי בעצם אין לנו את הכוח הזה, כי אנחנו מסובכים במערכה בעזה.
פה יקרי, לא נעשה ימין ולא נעשה שמאל. זה יותר מדי רציני בשביל להג הזה. בואו נעשה מלחמה. מכריזים מלחמה, מגייסים את כל המדינה, כולל אחד כמוני שכבר כאילו הוא גרוטאה. אם תשים אותי בכל כיפות במדינת ישראל ותיתן לי מג ביד ומספר אימונים, לא יעבור אף אחד לידי חי. לא יעבור.
בן כמה אתה פרוספר?
רק 74. זה ה-40 של היום, כן? והרעיון המרכזי הוא שמגייסים את כל המדינה. אין לנו תחמושת, אז מייצרים, יש הרבה מפעלים סגורים, וצריך לפתוח אותם ולייצר תחמושת. אין לנו כנף למטוס, אז לא מחכים להולנד, מייצרים אותה בתעשייה הצבאית שכבר עשתה להביא. אין פגזים, אז הולכים לסולטן ועושים במקום סירים פגזים. אבל מגייסים את כל המדינה ללא הרף, ואתם למשל התקשורת, שהיא לא מגויסת למלחמה, צריכה להתגייס למלחמה ולעודד את עם ישראל מבוקר עד ערב, ולתמוך בלחימה מבוקר עד ערב, ולגנות את האויבים שלנו מבוקר עד ערב.
זה בדיוק מה שהתקשורת שלנו עושה כל היום, לא?
ולדחוף את המנהיגים שלנו לצאת למלחמה, לא לקבינט, לא צריך להיות מנהל של מבצע, רק מלחמה. מלחמה לא עושים ככה. אם בטול קרם מסתובבים עם נשק, צריך לבוא מטוס ואלה שעולים לנו 700 מיליון וכו', ולהרוג את כל אלה שהולכים ברחוב עם נשק, וכל המאות שמסתובבים ומראים להם מסביב. והם צריכים להבין שאי אפשר לאיים על יהודים ולהרוג יהודים ולצאת נקיים מזה. והם כבר מתאמנים, אפילו בתוך הארץ הם מתאמנים.
טוב, נו, אז אני לא, אז אין מוצא, אתה אומר, כי הממשלה לא עושה.
יש מוצא, ברור שהוא אמר מה.
לא עושים אותו.
לא, אבל...
אז אין מוצא, אבל לא עושים אותו.
הוא אמר מה, אבל באמת, אי אפשר לא להיכנס לזה. אין יותר ימין מהממשלה הזו, והממשלה הזו לא עושה את זה. אז כנראה שזה לא יקרה.
קבינט המלחמה הוא לא ימין. קבינט המלחמה מורכב גם מאנשים שהתהדרו בכל מיני תארים, והחזיקו בכל מיני משרות חשובות, והיו גם אמונים על הכנה של הדברים ש...
אבל הם תכף יוצאים משם. אתה מאמין שברגע שגדי איזנקוט ובני גנץ יצאו משם, זה יקרה מה שאתה אומר?
רגע, רגע, בואו תספר לי קודם מה הם עושים עכשיו, ומה הם עשו עד עכשיו בשמונה חודשים. ולמה להם אין תשובות בתוך הקבינט, אותן תשובות שהם מגלים לנו בחוץ באמצעי התקשורת, אולי שיגידו את זה בקבינט, ואם יביאו את החיילים שלנו למלחמה, תשמע.
אז רגע, אז למה בכלל הכניסו אותם פרוספר? מי שהכניס את השני חבר'ה האלה לקבינט והתחנן שיכנסו והקים את קבינט המלחמה זה נתניהו.
אז אוקיי, אם אתה חושב שנתניהו קובע, אז בפרקליטות היו מתנהגים אחרת, ובבתי המשפט היו מתנהגים אחרת.
אז הוא לא קובע.
מתנהגת אחרת, והפגנות לא היו מתאפשרות בשעת מלחמה, על חסימת הילון ועל עסקת כל השוטרים שהולכים בפלוגות ובגדודים להתעסק עם יהודים באמצע מלחמה במקום לצאת ולהילחם באויבים שלנו ובמקום לתאר את המדינה מהנשק שמסתובב בתוכה שהוא יופנה אלינו. ככה עובדת מדינה שצמאה לחיות. ככה היא צריכה לעבוד, היא לא יכולה לעבוד אחרת.
תגיד, אז אם הוא לא קובע, מי כן יקבע? אולי, כאילו, אם ראש הממשלה פה לא מסוגל לעשות כלום בעצם, כי הוא בין ערובה של כולם, אז מה עשינו?
במדינה דיקטטורית אין, במדינה דמוקרטית, אין דיקטטורה של אדם אחד. יש כנסת שנבחרת החוק, יש ועדות שנבחרו כחוק, יש ממשלה שנבחרת החוק, הם צריכים לפעול. והם, אנחנו כתושבים, חייבים לשבת להם על הבריד ולהכריח אותם לעשות את התפקידים שלהם.
התקשורת לדעתך נותנת גיבוי לעם ישראל במלחמה?
לא הבנתי.
התקשורת נותנת גיבוי לעם ישראל לצהל במלחמה?
לדעתי לא, לדעתי לא. לדעתי לא.
אז התקשורת אשמה. טוב, בסדר.
אני אגיד לך ככה. הגיבוי מתחיל בזה, שמרגע שמחרדים על מלחמה, אז לא מביאים את כל המרצים בעולם שיסבירו לאויב שלנו מי אנחנו, מה אנחנו, הם לא צריכים מודיעית. לא נותנים לאויב את כל הדף האפשרי, דרכי פעולה אפשריות של צהל, ולא מטריעים מראש על איזה שלבים, והתקשורת מדווחת באיזה שלב אנחנו נעשה מה ואיפה וכמה, ומי יצא מהמילואים ומי חזר, ואיזה גדודים ירדו, ואיזה גדודים יצאו,
טוב, זה עניין של הצנזורה הרבה.
אוקיי, אז אין צנזורה, תקימו שני גדודים של צנזורה.
טוב.
פרוספר, אני רק מזכיר לך לסיום, שלממשלה הנוכחית יש 64 מנדטים של ימין מלא בכנסת. היא לא צריכה לא את גנץ, לא את אייזנקוט, לא את התקשורת, לא אף אחד, רוב יציב, לעשות מה שצריך. אבל בסוף התקשורת אשמה, בסדר, זרמתי.
נכון, נכון.
קודם מהפה שלך, קודם מהפה שלך. לממשלה ולאלוהים, אבל גם התקשורת
השמה.
אני אפילו אגיד רק התקשורת השמה.
פרוספר עזרן, לשעבר ראש עיריית קריית שמונה, תודה שדיברת איתנו.
תודה.
פרסומות. חסות בבקשה.
גו, מבית הכשרה, חברה לביטוח בעם, המציעה לכם ביטוח דירה החל משקל היום. גו, כוכבי 8811. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
משה פרץ, ברי סחרוף, יניב בן משיח שרים מזמור לתודה.
מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה. בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו. דעו כי אדוני הוא אלוהים,
הוא עשנו ולא אנחנו.
אי-אי-אי-אי
כל הארץ עבדו את אדוני בשמחה בואו לפניו מרננה דעו כי אדוני הוא אלוהים הוא עשנו ולא אנחנו דעו כי אדוני הוא אלוהים הוא עשנו ולא אנחנו
שר פלסנר ויואב כהן ערכו והפיקו, בני שאולסקי ואיציק אהרון היו אחרים על השידור, האורחים בדיגיטל, מיכל קדוש, עידו טבת, ראות מתיתיהו ארגו. תן פיידר, איציק, מה קורה לך? תתעורר. משה פרץ, ברי סחרוב, אליב בן השיעה, בן משיח עם מזמור לתודה. תודה לכם, תודה בן.
תודה.
כי טוב אדוני הוא לעולם חסד.